שלום לכולם. צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. שבועיים עברו מאז האסון הגדול שעבר על מדינת ישראל. בתאריך 7 באוקטובר חטפנו מכה מאוד קשה. שבוע ראשון עבר בצורה ש... שוק מוחלט מבחינתי. לא תפקדתי, לא הבנתי, כעסתי... הייתי בעצב, ועבר השבוע השני, אנו מסתכלים על כל הגורמים השונים במדינת ישראל, כיצד הם פועלים, והאם הם עוזרים ותומכים. אני לא יועץ צבאי, לא מבין בזה כלום, ואני מאמין שאנחנו צבא חזק, ונתגבר על מה שקרה, וננצח. וגם אם המלחמה תגבר עם עוד זירות, אנחנו נהיה עם ידינו על העליונה. אני מאמין בזה בכל ליבי. לא יכול לראות שום סיטואציה אחרת. אך עדיין, גם אזרח פשוט כמוני היה בשוק. אינני יודע איך היו המנהיגים, אך אני רואה את העם שלנו, שהצליח להתאחד בימים האלה, וממש לעזור אחד לשני. וזה הדבר שהכי מחזק מהתקופה הזאת, העם שלנו, שאנחנו פה אחד למען השני. המנהיגים כשלו, כולם, בצבא, בממשלה, כל מי שהיה צריך לשמור עלינו. עוד נדבר על זה בעתיד. היום אני רוצה לדבר איתכם על כמה אספקטים. מצד אחד, על שוק הנדלן, לאור מה שקורה. מצד שני, על הכלכלה שלנו, מה אני מצפה מהמנהיגים שצריכים לעשות, ומצד שלישי, עליכם, על כל אחד מכם, וגם עליי. אז הדבר הראשון שנדבר עליו, זה שוק הנדלן בישראל. שוק הנדלן בישראל, קפה, עצר, לחלוטין. אף אחד לא רוכש דירות, לא מוכר דירות, גם אם מישהו רוצה למכור, אין מי שיבוא לקנות. הכל עצר. אם זו תהיה מלחמה קצרה, זה משהו פשוט. אם זה יהיה תקופה ארוכה, לא הגיוני שיהיה כיפאון כזה גדול. עדיין אנשים צריכים לעשות תהליכים מסוימים. רק במקרים כאלה נפתחים פערי הסיכון, ופערי הסיכון שווים מחיר. ואם המלחמה תהיה ארוכה יותר, מה יקרה לקבלנים? איך הם ישרדו את עלויות הגבוהות של ההלוואות שיש להם? שוק הנדלן קפה מעבודה. לא מנכנסים פועלים לישראל. הרבה מהפועלים בישראל הם פועלים פלסטינאים. ואין עבודה. הקבלנים עצרו הכל. גם בנייה פרטית. וצריכים לחשוב מה יקרה פה בעתיד. האם הם יחזרו לשוק העבודה? איך זה יתנהל? האם נרגיש ביטחון להיות ליד אתר בנייה? יש לזה שאלות רבות, האם נצטרך להחליף כוח עבודה? זה יכול לגרום לפרויקטים להתעכב מאוד? כאשר יש מלחמה, יש לקבלן זכות לעכב שהפרויקט מתעכב, הוא יכול לאחר בזכות זה, ללא כנסות. ולכן מצד אחד, הקבלנים מוגנים, מהצד הזה, אבל מהצד השני יש להם הלוואות, ואין קונים. בצד הנוסף זה אתם, המוכרים. מי שרצה למכור דירה, מי שכבר אמר טוב, אני אתפשר על המחיר, בואו, והשוק קצת יתעורר. הכל קפה. אם המלחמה תהיה רק בזירה של עזה, אז אני מאמין שבעוד שבועיים, שלושה, חודש, השוק יתרגל לכלכלת מלחמה. אך אם יתפתחו זירות נוספות, זה יכול להיות... לתקופה ממושכת יותר. ולכן היום הרבה יותר קשה למכור דירה. אם חשבנו על כך שזה קשה לפני חודש, עכשיו זה כמעט בלתי אפשרי, וצריך להתפשר ממש על המחיר, של מי בכלל יבוא לשמוע. הצד השני של הקבלנים, יש אתכם, מי שרצה למכור את הדירות, מי שרצה למכור ולא מצליח למכור, מי שעומד להיות לו מיסוי, כי הוא התחייב למכור את הדירה והוא לא מצליח, והוא הולך לקבל מס, לא קטן. דבר נוסף, אנחנו לא רואים אף אחד שכרגע מתעניין על דירות. לא מחפשים. ולכן גם אם מישהו ירצה לקנות את הדירה, אתה צריך זמן לחכות. ואז מגיע אלינו כל נוטלי המשכנתאות. בתקופה הזאת, להרבה מאוד אנשים אין עבודה, וההכנסה שלהם היא משכורת תלויה מאוד בסוג העבודה שלהם, בענף שהם עבדו, במעסיק שלהם, או בחלט שהמדינה תיתן. סיטואציה כזאת יכולה שוב להעמיד אותנו למצב של הקפאות משכנתה, שזה לא הדבר הכי טוב שיש, אבל יכול להיות שמי שאין לו הכנסה בתקופה הקרובה יהיה חייב את הדבר הזה. ולכן כרגע בטווח הקצר, שוק הנדלן קופה. אני מאמין שבחודשים הקרובים הוא יתחיל להשתחרר בצורה איטית, אלא אם כן יקרה החמרה של המצב. ואז נראה לאן זה יגיע. העתיד של שוק הנדלן כבר פחות נראה זוהר שהכל יקפוץ, אבל מצד שני גם לא נראה איך יבנו פה בתים. מאיזה כוח עבודה? ולכן, האם המחירים עכשיו יורדים? לא, אין עסקאות, הכל כפו. אני מדבר עם עורכי דין, עם לקוחות, עם בנקים. עסקאות שכבר נחתמו, מצאות. עסקאות חדשות נעצרו, ממש כמו בקורונה. בקורונה זה היה כחודש ימים, בחודש אפריל, מרץ אפריל, ששם העסקאות כפו לחלוטין. ולאחר מכן השוק התאושש. אני מקווה ורוצה להאמין שכך זה גם יקרה אצלנו. רק באיזה מחיר הוא יתושש? זה שאלה חשובה. האם יש מחיר לסיכון שמדינת ישראל נמצאת בו, והאם זה יתבטא במחיר של הנכס? הצד השני נמצאים כולכם. או לחלופין, כולנו עם הלוואות. כולנו. יש הלוואות, והמשכנתה התייקרה לנו בחודשים האחרונים, או בשנה וחצי האחרונות ליתר דיוק, וגם אנחנו מרגישים חנוקים. הקפאת משכנתה כזאת היא לא דבר יעיל וחכם לכל אחד מאיתנו, וחשוב לדעת האם בכלל כדאי. בפעם הקודמת, בקורונה, לא משנה מי זה היה, אם הוא היה צריך את זה או לא, אנשים הקפיאו משכנתה, זו הייתה טעות. אין סיבה לעשות את זה. רק למי שההכנסה שלו נפגעת, יש סיבה למה להקפיא משכנתה. הקפאת משכנתה אינה מתנה. הקפאת משכנתה אומרת שאנו לוקחים הלוואה. מגדילים את החוב, ככה פשוט. בין אם על החוב הזה ייקחו לי ריבית, או על החוב הזה יפרסו אותי ל-5 שנים, או ל-30 שנה, זה לא משנה. הקפאת משכנתה אומרת שאנו מגדילים את החוב שלנו. אם אנו חייבים ואין משכורת, אז עושים את זה. ואם לא, אז לא. החלק שאני חושב שהוא הכי קריטי בימים אלה, זה כיצד הממשלה שלנו תתושט, תתעורר, ותפעל בחודשים הקרובים, או בשבועות, או בימים הקרובים. לממשלה שלנו יש כוח להוציא אותנו מהמשבר הגדול שאנו קוראים כולנו מול עינינו שהוא מגיע. ולכן לדעתי מדינת ישראל צריכה מספר דברים עיקריים שכולם מתרכזים בשר אוצר. אנו צריכים אותך סמוטריץ'. זה לא משנה מאיזה מחנה אתה, ובכלל לא משנה איזה אינטרסים היו לפני האירוע. המטרה שלנו שמדינת ישראל צריכה שר אוצר, ב-100% משרה מלאה. לא רבע שר ביטחון ורבע שר כזה, אלא 100% במשרה מלאה. שמגיע כל יום לשטח, ושומע את המומחים מסביב, ומקבל החלטות, ופותר בעיות. ופה כדי לכנס את הוועדת הכספים, כדי להניע החלטות, כדי לעזור למשק. ראינו, אשר היית בשר התחבורה, הצלחת להניע תהליכים שהרבה זמן היו תקועים. אז הגיע הזמן, שגם עכשיו, שהכוח אצלך בידיים כשר האוצר, זה הזמן של לעזור לנו, האזרחים, להתמודד עם המשבר הזה. אני אמנה כמה אפשרויות שאת אפשר יכול לעשות. הדבר הראשון שהיה חשוב מאוד, זה להאריך את כהונתו של הנגיד. יש לנו נגיד טוב, נגיד עם ידיים על ההגה, נגיד שראה את הדולר משתולל והלך למכור דולרים כדי לעזור לעצב, ושלא יהיה פה התרסקות מטבע, נגיד שמוערך בעולם. במצב הקיים שלנו היום, אין מצב שהנגיד לא מאריך את התקופה. אין מצב. אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים אותו. צריכים לשלב כוחות ביחד, שר האוצר היקר. ביחד עם הנגיד. לדבר, לחשוב, לפתור. לא להיכנס אחד בשני. עכשיו זה הזמן ללכת ביחד. ממשלת ישראל חייבת להעניק סיוע אמיתי לאזור האסון. מבחינתי אזור האסון זה עוטף עזה, שדרות ואשקלון. לא יכול להיות שהאזור הזה שחוטף בלי הפסקה לא יקבל את השיקום המגיע לו, לא יקבל את התמיכה שמגיעה לו, לא יקבל את הכסף לחשבון. הולכים להיות פה פליטים למספר חודשים מהבית שלהם. זה משהו חמור, משהו מוגזם, משהו שהמדינה חייבת להיכנס מתחת לאלונקה. ולתמוך בכל האזור הזה, כולל אשקלון, לא רק 0-7. ואם המצב יתרחב, וגם אזור הצפון, אז כן, גם אליו. האזרחים לא יקרסו. אסור לתת לזה לקרות. וצריכים להראות תמיכה מלאה בתושבים האלה. שאין כסף בחשבון, אין בית, אין כלום. אין ביטחון במדינה. אנשים שיבדו הכל. ואתה, שר האוצר, צריך לתת להם את התמיכה הכלכלית מהצד שלך, המלאה, שלא ירגישו לרגע חוסר. המשק שלנו מקרטע בצורה, זה בצורה, understatement, לא מתפקד. שוק הנדלן לא מתפקד, והרבה עצמאים לא מתפקדים, והמון אנשים נמצאים במילואים, ולאנשים שעובדים שעתי לא עובדים, נוצר בעיה שבקרוב ירגישו את זה. הרבה שכירים והרבה עצמאים שאין כסף בחשבון. זאת בעיה חמורה שחייבים להיכנס מתחת לאלונקה ולהוציא חלטים. שוב פעם, יש לנו את המודל שביצעו אותו בקורונה, אפשר לשדרג אותו, אפשר לסדר אותו כדי לייצר מודל של חזרה לעבודה ושאנשים לא ייתקעו. אבל אסור לתת למשק לקרוס. אסור לתת לעצמאים, לחברות, הם לא יהיו מסוגלות לשלם. עסקים סגורים, מסעדות סגורות, איך אפשר לשלם? איך הם ישלמו את ההתחובות שלהם? המדינה חייבת להיכנס, צריך להסדיר את הנושא. אני מאמין שהיום או בשבוע הבא, שר האוצר יוציא רפורמה מסודרת או תוכנית מסודרת שלאחר מכן הוא ישדרג אותה וישדרג אותה. למה? למה השדרוגים האלה? לתת עכשיו ביד רחבה, לתות תקציבים כמו שצריך, לאזורים הנכונים, לעצמאים. עוד פעם נתקענו במצב של עצמאים אין הבטלה. אין חלט. עוד פעם העצמאים נתקעים בלי אוויר. וזה מה שאומר שחייבים גם סיוע לבעלי העסקים הקטנים. מה שקרה למחזורים שלהם. מתרסקים. אין עסקאות. יושבים בבית. אין עסקאות. אני עוד מדבר במצב של היום שאולי בכלכלת המלחמה אולי שהוא תשתפר, אבל אם המלחמה עוד תחמיר, צריך להתכונן. להכין תוכנית. משרד האוצר חייב לעבוד 24/7. תגבי הבנקים. הבנקים ישראל חייבים להיכנס מתחת לאלונקה. מה שקרה מאז העלאות הריבית, הרווחים שלהם גדלו מאוד. הגיע הזמן שאפשר להחזיר גם לציבור על מה שקרה. ישנם אזורים שאזורי אסון שהם חייבים להיכנס מתחת לאלונקה. השבוע הודיעו שני בנקים שהם באמת נכנסים מתחת לאלונקה עבור האזור הזה. עבור האזור של 0-7. אבל זה לא כולל אשקלון. ולדעתי זו שגיאה. זה שהמדינה לא מסמנת את אשקלון, אשקלון חטפה מכה מאוד מאוד קשה. וחייבים לעזור גם לעיר הזאת. בנק מזרח יודיע שאת התשלום הקרוב הוא סופק במלואו לכל התושבי העוטף. זה אומר שגם את החוב וגם את הריבית הוא מוחק עבור תושבי העוטף וסדרות. בנק הפועלים היום הודיע שהוא יעשה את זה עבור 3 חודשים לאזור הזה. זה דבר מבורך, זה דבר נכון. אני מברך כל בנק שעוזר בצורה אמיתית לאזור המוכה הזה, אבל חייבים לראות גם את אשקלון מול העיניים. אי אפשר להזניח אותם. הבנקים צריכים לעזור להתאוששות. הבנקים אסור להם לסגור מסגרות אשראי, לא להוציא אנשים מוגבלים. לאפשר הלוואות עם פריסה רחבה יותר. לא לתת סתם משפטים פופוזיים בשביל יחצנות שנעזור להקמה. עכשיו אנשים צריכים למחיה, לתקופה הזאת. אז כל הכבוד לבנק מזרחי ולבנק הפועלים שמוחקים את המשכנתאות לחודשים הקרובים לאזור העוטף וסדרות. אבל איפה אשקלון? ואיפה כל שאר הבנקים? זה אזור מוכי אסון. חייבים להתייחס לזה ככה. ולעזור לכל התושבים. הבנקים יכולים לעזור ולהגדיל מסגרות. ולא לתת לאף אחד להיחנק. בגלל המצב הכלכלי היום הזה. כמובן, לקחת הלוואות זה לא דבר טוב. לא. ואתם בעלי עסקים חייבים לצמצם מהצד שלכם את כל ההוצאה המיותרת שרק אפשר. להיכנס לביקורת עצמית עמוקה. לצמצם ככל הניתן את ההוצאות המשתנות. להיכנס למגננה, להסתכל על החשבון, ללכת לבנק, לדבר את האפשרויות, לתכנן.
לא להיות מופתע שעוד 3 שבועות אין כסף בחשבון. זה קורה. אין הכנסה.
בנק ישראל הודיע על דחיית התשלומים. את דחיית המשכנתה, ללא ריבית, הוא דרש מהבנקים לפחות ל3 חודשים. הוא חילק את זה, את האזור של עד 30 קילומטר, שם נכלל את אשקלון, בוודאי. הוא חילק את זה גם לצו 8, למי שקיבל, לכל מי שהמשפחה של חטופים, או למי שגויס בצו 8. אבל ההטבה שניתנת, היא בכך שב3 חודשים הקרובים לא ייגבה את השלום. אך בנק ישראל אמר שלא יהיה ריבית, אבל את הריבית שצריכים לשלם בחודשים האלה, הם ישלמו. זה שיפרסו אותם לעוד מספר שנים קדימה, לכ5 שנים קדימה, זה לא אומר שלא משלמים את זה. וזה לא אומר שההחזר החודשי לא יעלה. ולכן, גם אם למישהו חשב שאני באזור ואני אנצל את זה, ולא ייקחו לי ריבית, זה לא שבאמת אתה לא שלם את הריבית הזאת. הם רק יגרמו לך לשלם את זה בתקופה קצת מאוחרת, בלי לקחת אקסטרה ריבית. זה לא לשלם את הריבית הזאת. היו לי המון טלפונים ביומיים האחרונים שאנשים חושבים שבזכות ההוראה הזאת הם לא ישלמו ריבית. זה לא נכון. הריבית תשולם. רק לא תשולם אקסטרה ריבית על הריבית. ולכן, מי שלא צריך להקפיא משכנתה, לא להקפיא. זה טעות. אין שום סיבה, זה לא מתנה. זאת לא מתנה. מה שבנק מזרחי נתן ובנק פועלים נתן לאזור ספציפי ומחיקת התשלום, זאת מתנה. כל השאר זאת לא מתנה. אין פה מתנות, חברים. זה רק פריסה שונה ובלי אקסטרה ריבית. לשאר אזרחי ישראל, הפריסה היא כמו שהייתה בקורונה. פריסה בחזרה לפי המשכנתה, וגם על זה ייקחו ריבית נוספת. ולכן, מי שלא חייב להקפיא משכנתה, לא להקפיא. זה לא דבר טוב. אבל תזכרו שהתזרים הוא המלך, ואנו חייבים להסתכל 3 חודשים קדימה. אנחנו כאזרחים לא יכולים לדעת מה הולך לקרות. לא ברמת השבועיים הקרובים, השבוע, החודש, החצי שנה, השנה הקרובה. יש פה אי בהירות גדולה. ולכן עלינו לקחת בחשבון שזה הולך לקחת 3 חודשים, 90 יום, ולהתכונן אל ה-90 יום, ונעשה הערכות לאורך התקופה. כל הצעדים שהמדינה צריכה להשקיע ולשלם יעלו המון כסף. בכסף הזה צריך להגיע מאיפשהו. אז מצד אחד אין ספק שהעלאת הגירעון תגיע. העלאת גירעון זה אומר לקחת עוד כסף שהממשלה תגייס, בריביות גבוהות כמו היום. הסיכון של מדינת ישראל עולה. עכשיו זה עומד להיות ודאי שמודי'ס תוריד ריבית בפעם הבאה שתדבר על מדינת ישראל. כי הכלכלה תיפגע מבחינה אחרת. הם עצרו את הדוח שלהם. משום שמבחינתם, הדוח שדיבר בכלל על מהפכה משפטית לא קיים יותר, אלא פתאום מלחמה. הכל תנאים שונים לחלוטין. ולכן זה יכול לגרום להעלאות ריבית. סליחה, זה יכול לגרום לעליית תשואות ושלמדינה יהיה יקר יותר לקחת חוב. יגדילו את הגירעון כדי לפזר כסף, כדי לעזור. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כולנו ביחד לוקחים יותר חוב. אבל מצד שני, אפשר להיכנס לעומק התקציב, לעצור את התקציב של השנתיים, ולעצור הוצאות בזבזניות. אינני יודע מי צריך שרת מודיעין שלא עזרה במודיעין ולא קיימת בכל ההתכנסויות, לא חבל על הכסף? ומי צריך את כל הבזבוז של הכספים הקואליציוניים, שכ8-9 מיליארד שאפשר להציל ולהפנות אלינו, אל הציבור שנפגע? ולכן לך, שר האוצר, יש תפקיד חשוב מאוד. אמרת והודית שנכשלת, אבל עכשיו הכל בידיים שלך. יש לך המון כוח. אתה יכול לעזור לאזרחי ישראל, לא להיכנס למיתון קשה, לא להיחנק, לעבור את התקופה הזאת. כולנו צריכים לעבור אותה ביחד. ולכן הפודקאסט שלי מכוון אליך, לאוזניים שלך, אמר שר האוצר סמוטריץ'. זה לא משנה מה קרה, זה מה קורה, מה עכשיו קדימה. הלוואי שהיום או בימים הקרובים תוציא תוכנית אמיתית, טובה, שתעזור בצורה אמיתית. תצמצמו שרים, לפחות 10 שרים יכולים להימחק מהממשלה הזאת, ולחסוך הון עתק של כסף, כי אנחנו האזרחים זקוקים לו. ועכשיו אני עובר אליכם, כל אחד מכם. אתם חייבים להסתכל על חשבונות בבנק שלכם, ולתכנן את 3 החודשים הקרובים. כרגע אתם עובדים, ואם יוציאו אתכם לחל"ת, ייפגע השכר? אם ייפגע על מה מבטרים? מה יכולים לחתוך? האם יש כסף בצד? זה דבר מאוד חשוב. לעבור על החשבונות שלכם, לא להיות בת יענה. לתכנן את 3 החודשים, אני יודע זה לא נעים. ולך עצמאי, שאתה לא יודע מאיפה הכנסות, תחתוך מיד את ההוצאות. לחתוך הוצאות כמה שיותר מהר, כדי לא להידרדר, ללכת לדבר אל הבנק, להבין איך אתה מתכונן לתקופה הקרובה, לפרוס הלוואות. הבנקים קשובים היום. זה אפשרי. אני מבחינתי נכנסתי לצו 8. אני פה לעזור לכם, לכל מי שצריך. בין אם זה אוזן קשבת כלכלית, מה אפשר לעשות ואיזה פתרונות, ואם צריך לעזור מול הבנקים, בין אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, איפה שתרצו. אני פה בשבילכם. גם לי אין כדור בדולח. גם לי אין המון ידע. אבל אחד הדברים הברורים שעומדים לקרות, זה שהדולר עומד לקפוץ. אם אנחנו חושבים שארבעה שקלים לדולר זה קפיצה מאוד חזקה, אנחנו עוד יכולים להתפלא. הורדת הריבית שבנק ישראל אולי יעשה החודש, היא באה לתת חמצן לכולנו, אבל יכולה לגרום לדולר לקפוץ מאוד גבוה. ישנם לקוחות ששואלים אותי על הגנה מפני הדולר. אפשר לקנות כספית, דולרית, לא לקנות דולרים באמת, אלא להיצמד לדולר, ובכך לקבל הגנה מלאה על הכסף, ולהיצמד לדולר, הדולר יעלה, אתם תרוויחו כסף. מצד שני, לכולנו הכל פה בשקל. הכל פה בשקל. וכשהכל בשקל, זה אומר שהשקל ייחלש מול העולם. שהכסף שלנו יהיה שווה הרבה פחות. הדבר הזה יהיה משמעות כלכלית, אנחנו נהפוך להיות מדינה זולה יותר לעולם. ואז יעזור לנו בחזרה לצמוח. למי שמחפש כרגע לבצע השקעות, אינני חושב שהבורסה זה מקום נכון כרגע להיות בו. הבורסה הישראלית יכולה לרעוד ולהשתולל ולמעלה ולמטה והגחים, אבל קרן כספית עדיין פתרון מושלם. גם אם הריבית תרד מעט, עדיין זה פתרון מושלם לכסף שחונה בצד. כסף נזיל יומי, כסף שנותן כמעט 5% בשנה. זה מוצר נפלא. אז ציינתי בפניכם שתי אפשרויות השקעה. מצד אחד, הכספית השקלית, הפתרון והאלטרנטיבה לפיקדון, עם סטיית תקן נמוכה מאוד, שיכולה לעלות בקטנה או לרדת בקטנה, אבל הסיכון בה אפסי. מנגד, יש לנו את הכספית הדולרית, שאנו נצמדים למטבע. אם אנחנו חושבים שהשקל הולך להיחלש מאוד, אז אפשר להיצמד אל המטבע, ולהרוויח על זה כסף. זו תקופה מאוד מאתגרת. וכל אחד צריך לעשות את הבדיקה האישית שלו. ואם אתם רוצים לדבר איתי, אני פה בשבילכם. גם לי היה מאוד קשה להוציא את הדברים ולהוציא ולדבר. אני מדבר בדרך כלל עם אנרגיות אחרות, עם וייב אחר וכיף, עם אמונה גדולה, והשבועיים האחרונים היה חשש גדול. אבל דבר אחד אני בטוח, שעם ישראל הוא עם חזק ואנחנו ננצח. ואם כולם ביחד יתכנסו לפתור את הבעיה, אנחנו ננצח. שר האוצר, ראש הממשלה, הצבא, אנחנו האזרחים, הבנקים, לכל אחד מאיתנו יש אחריות. לתת ולעשות ולא להיכנס לדאון ולהיות יצירתיים ולחשוב איך פותרים. אנחנו עם יצירתי, עם יזמי, עם חזק. אני מאמין בכל הלב שלי שאנחנו ננצח. אז יהיה תקופה קשה. עם ישראל עבר תקופות הרבה יותר קשות מאלה. אנחנו ננצח. אבל תכינו אתכם, כל אחד מכם, צריך להתכונן אל התקופה הזאת ולעשות את הבדיקה שלו. חברים, מקווה שנעמתי לכם בדקות האחרונות ונתתי לכם מידע. אם תרצו לדבר איתי, אני כאן בשבילכם. ניפגש בפרק הבא. להתראות.